אנחנו עוסקים בסיפור הזה בגמרא, עם המקום הזה שנקרא קושטה, יש קושטה בעלמא, אין קושטה בעלמא, וראינו שהמהר"ל מסביר אותו, ומה שהמהר"ל פה מדייק, לכאורה הוא שואב מאיזשהו עולם מושגים ככה רמב"מיסטי אריסטוטלי, אבל בעצם ראינו שהוא בעצם מתלבש, או אפשר לומר שהוא מתלבש, על המתח הזה שנמצא בתוך הסיפור עצמו, בין הנושא של האישה, החפיפת הראש, משהו ממדים שתמיד מסמלים את הממדים היותר גשמיים של הבן אדם, לבין באמת האמת. זה כאילו ההתנגשות, וזה דבר שהמהר"ל מלווה כל הזמן, והוא עושה את זה דרך הדיוקים שלו בשם תבות ותביומי, שבעצם הבן אדם הזה שהוא כביכול איש האמת, אחד החומרים שגם הוא בעצם נכשל, הוא בן אדם שלו את הטוב של היום. האמת זה שהוא משהו אובייקטיבי, שהוא מעבר לאדם. כי האדם הוא בעצם גשמי, ולכן להיות איש אמת זה בעצם לסלק את האנושי, וגם זה אם תרצו סוג של מוות, וזה בעצם הסיפור שלנו נגמר. לא טוב והאמת, לא, הגוף והאמת.
הגוף
והאמת. הגוף והאמת, אבל נכון, הטוב והאמת זה אנחנו ראינו בתוך הגמרא, המהר"ל מדבר על משהו אחר, שוב, לפעמים כל חללי דעלמא, שוב, את העולמיות, האנושיות, הגופניות, מול האמת, אני חושב שהמהר"ל מנחה אותנו לקריאה מאוד מאוד מדויקת של המדרש הזה. טוב, עכשיו אנחנו בקטע השני, יש פה באמת עוד המון. ואמר כי מראש היה אומר כי לית קושטה בקושטה בעלמא, פירוש, אני בעמוד השני, קטע השני, כי העולם הזה אינו עולם של אמת כלל, ובטל האמת בעולם הזה. ואמר כי הגיע לאטר לשמי קושטה, כלומר, כי זה שלא משנה, משקר בדיבור שלו, הוא מגיע למדרגה ששמה קושטה. אלא המהר"ל שאל, מה זה באמת המקום הזה? המקום שאנחנו מכירים אותו מטורקיה, עם הדמיון המזרחי, סתם בדיחה לא מוצלחת. זה המקום של האמת ולא ירושלים עיר הצדק. אז אומר לו, זה לא הכוונה שהיה כזה מקום, אין כזה מקום. הסיפור הזה, זה נקודה שאנחנו נראות גם המהר"ל בהמשך, המהר"ל כל הזמן לוקח את חז"ל ואומר, חז"ל לא מדברים במישור מיתולוגי, במישור של דברים שהיו, הם מדברים במישור שהוא כשלעצמו שכלי, זאת אומרת, הוא כשלעצמו מופשט והוא כשלעצמו משל. המקום זה ביטוי שמסמל גם מקום פיזי, אבל הוא גם מסמל מדרגה, אנחנו מכירים את זה בהרבה מקומות. זאת אומרת, לכן קושטה זה איזושהי מדרגה, והתיאור הזה לא שהביאו לו משם, הביאו לו מהמקום הספציפי הזה, אולי טיפה עורך את הסיפור, אבל זה שוב קו שמנחה את המהר"ל, ואולי מציע אותו במקומות מסוימים מכל מיני דברים שבאמת נראו לו מביכים ובעייתיים. והיה תקול הנגדו באמת ולא היה יוצא מן הסדר הראוי. ולפיכך אמר, זה לא מה התניש בלא זמני, כלומר שכך המדרגה הזאת הכל כסדר. ולא אמרת איש מלא זמני, שזו יציאה מן הסדר כאשר מית איניש בלא זמני. כי זה הגורם מדעתו שלא היה משנה בדיבורו, עד שהגיע למדרגה זאת וכו' וכו'. ומה שאמר ונעשב איתי את המנהון, כלומר, כי גם אשתו שלקח היה כראוי וכסד. תקשיבו טוב, יש פה דברים שדברים מה זה טכני ומעצבים וכל כך נוקבים. ולא לזיווג שאין ראוי לו, כמו שנמצא ברוב הפעמים. ברוב הפעמים, הזיווג ש... סטטיסטית, לא יודע, כמה זה רוב? 51%? אז 51% מכם לא עלינו, עסקו לזיווג שהוא לא ראוי. אלא אם כן תגיעו למדרגת קושטה, שימו לב.
מצד האמת.
שנייה, תקשיב, אז אין פה, אל תעשה פה פלספן, אל תראה מה כתוב פה, זה דברים מאוד מדויקים. פלספן פה לא יעזור לך. את האמת לא מכחידים עם פלספן. ולכן אמר, נשיב איתה מנהון, ואמר שהוא שני בנים, כנובר זה לפי הסדר והאמת, כתולדות הראויים לאדם הם שניים, כתולדות אינם רק ריבוי כתחתי פור, והריבוי אינו רק בשניים, לפחד לא תורות הם שניים, לכך סבב בית שם ונפסד לבנות, כל מקרה שקיים באדם פרי הרבייה, רק בשניים. אז תשאלו, הרי לפי בית הלל צריך שניים, אבל כמה סחרים צריך לפי בית הלל?
אחד.
מבחינת האנשים האמיתיים, שזה כמובן גברים, אז בית שמאי דורשים שניים, ובית הלל דורשים רק אחד. וכאשר תבין עוד דברי חוכמה העליונה, היא כאשר הגיע למקום ששמו קושטה ונשא משם מהם, ראו לו להוליד שני בנים, כי כן הזרע שהוא זרע האמת, כמו שהיה זה שהגיע מאת קושטה, הוא ידוע בסוד החוכמה, כי זרע האמת הוא בא מן המוח, אשר חוץ סדרה בו מכוח נמצאת תדים, ימין ושמאל, לפחד אותו זרע, אמת הוא שניים. ודבר זה דברי חוכמה ואמת. אז פה אנחנו ממש רואים את המהר"ל שככה פולש לו לענייני קבלה. אז פה יש משהו באמת נורא נורא עמוק, הדברים שהמהר"ל בעצם כותב כאן. ופה נכנסים למושג מהר"לי מאוד מאוד מרכזי, שאנחנו אולי ככה לפני פסח, ככה בסוף הזמן, או זה בלוח יפה, אז אנחנו נראה את זה קצת, אבל בינתיים בוא נדבר על המושג הזה שנקרא סדר. המהר"ל אומר, יש סדר לניסים, המהר"ל כותב בתחילת נתיבות עולם, יש סדר לתורה, התורה היא סדר העולם. מושג הסדר זה מושג מאוד מאוד מרכזי בתוך בתוך העולם של של המהר"ל. והרבה פעמים שאנחנו טיפה לומדים את זה דרך הרמב"ם, אני מסביר דרך המושג הזה, דרך מושג התאו, או צריך לומר תאו. אתם יודעים טיפה מה זה הדבר הזה? כן, התרגום המילולי של תאו זה כאילו דרך, מסילה. אז זה אומר לו משהו אחר. זה אומר ש כאילו, יש את המסלול האמיתי של החיים שלך. יש לך אופי מסוים, וטבע מסוים. זה טיפה דטרמיניסטי, בסדר, לא נורא. אתה שאמר, לא היה דטרמיניסט בקשר. יש מהלך אחד שהוא המהלך הנכון. הוא המהלך שמביא אותך למקום שממצא את עצמך. כשאתה הולך בנתיב הזה, כל הרמזורים ירוקים. כל הדברים מסתדרים, כתב במקום הנכון שלך. אבל כאשר בן אדם לא נמצא בתוך התאו, הוא לא נמצא בתוך המסילה, אז הוא, כל הרמזורים אדומים, הוא רק נופל כל הזמן. עכשיו, אם אתם חושבים על תאו צ'י, על תאי צ'י למשל, שזה נגזר מתאו איזה, זאת אומרת, אם אתה פועל בצורה נכונה, אז אתה, אתה חי. והדברים זורמים, אתה לא צריך להשקיע אנרגיה. אתם יודעים שיש בן אדם חוזר בתשובה כמו ניר מלכי, שהוא מלמד טאי צ'י בארץ, אחד המורים המפורסמים.
שחולה
סרטן
זה?
מה?
שחולה
סרטן אני יודע שהוא חולה, כן. והוא, פעם ראיתי איזשהו רעיון איתו באיזשהו מקום, אז הוא אמר, אני הייתי בן אדם, אהבתי אומנות לחימה, לקסח, עשיתי פעם, לא יודע, סין או משהו כזה. וראיתי שאני משקיע אנרגיות וזה, זה בוער, זה... זה בתנועת כלילות מעיפים אותי לרצפה. ואנשים נשמונים. כלומר, הבנתי, זה לא עניין, כאילו, כוח ומקורות, אלא, כאילו, אם אתה הולך בדרך שלך, אז אתה נופל. אני תמיד אוהב לספר סיפור, מי שרוצה אחרי זה יכול לראות את זה ביוטיוב. סרט אחד. לא פעם היצירה, כשברחתי בין הבגרויות בחיבור ובתנ"ך כשהייתי בשמינית, סרט שנקרא רמו. תראו רמו, אתם תגיעו לקטע הזה, ושמע איזשהו כזה מאסטר קוריאני שמגלם את השחקן היהודי בצורה פשוט מדהימה. עכשיו, אז הרמו הזה זה שוטר שמחליטים כאילו להרוג אותו ולהפוך אותו אחרי זה לגיבור על כזה. והמאסטר הקוריאני הזה הוא להפוך אותו לגיבור על. אז בהתחלה שולחים את הרמו הזה לחסל את ה... את המאסטר הזה. אז המאסטר, אז הוא יורה בו כדורים, אחרי זה לא כדורים, הוא מתחיל לחבוט בו עם מקלות וזה וזה, ובסוף, והוא מתעלם לו חלוטין, הוא ממשיך להכין לעצמו תה, לסדר את החדר, ופשוט תוך כדי שהוא עושה דברים, נגיד יורה בו כדור, הוא בדיוק זז. ובסוף זה נגמר שהבן אדם הזה תקצנו בתוך איזושהי פסנתר, מוטף לחלוטין, כולו חבול וחבוט, והשני אפילו לא מבין. כאחד, היה לו את התו, הוא הולך בדרך הנכונה, אז שום דבר לא יכול לפגוע בו, אז הוא בטח הוא מתאמץ לגבי הדבר. והשני, הולך בדרך הלא נכונה, אז כל מה שהוא עושה, הוא תמיד נתקל במחר. יכול להיות שהוא צריך להתגבר על זה, יכול להיות שהוא יותר מספיק חזקה, אז זה ישתחרר. אבל כל מה צריך להשקיע מאמץ, כל מה צריך להשקיע אנרגיה, וכל הזמן הדברים מתחככים לו.
סרט יפה.
מה?
סרט יפה.
זה לא ממשיך כזה יפה כמו שזה.
אני אומר, הסרט, אבל במציאות זה לא...
למה אתה מאמין בדברים? לא מאמין בדברים. זאת אומרת, המהר"ל האמין מאוד בנקודה הזאת. הוא האמין ש... בוא לא נהיה פוסטים. יש סדר לעולם. זאת אומרת, יש דרך נכונה לחיות את העולם, והדרך הזאת היא כמובן התורה. כמובן שצריך תורה דילי, וזה כבר נקודה שאנחנו לא ניגע. לא נתענק בדבר הזה. עכשיו, אותו אדם שהוא לא היה משנה בדיבורו, אז הוא נכנס לתוך המקום הזה של האמת, הוא נכנס לתוך המקום שזה המקום שלו באמת. ואז כל הרמזורים היו ירוקים. הוא מצא את האישה שהייתה ראויה לו. הוא באמת יכל להסתכל על הדברים בצורה נקייה.
זה סתם גם בלימושו, זה
אמרה אונתולוגית
כאילו? כאילו
שזה סדר כאילו... כן, אונתולוגית, אבל גם... הסדר... זאת אומרת, המהר"ל מדגיש שיש כאילו סדר כללי וגם סדר פרטי, לכל אחד ואחד. אבל התורה מסדרת את כל ענייניך, כך הוא כותב, גם ברמה הפרטית, כן. עכשיו, אז אם בן אדם הולך בתוך ה... שוב, כמובן, אל תשכחו דבר אחד, שזה נגמר גרוע. אבל בואו נדבר על הדברים כאילו ברמה התיאורטית, הדיבור פה כזה דיבור תיאורטי. הבן אדם הזה הגיע למדרגה הזאת, הוא לא עמד, זה כנראה שלא ניתן לעמוד במדרגה הזאת. אבל כשהוא הגיע למדרגה הראויה לו, אז באמת שוב, הכל היה כראוי וכסדר. כי הוא באמת התייחס לדברים בצורה אמיתית, הוא היה בן אדם אמיתי. אבל כי רובנו, אתכם דוגמה לדבר הזה, תקחו מה שאני אומר בזהירות המתאימה. אבל נניח בא בן אדם, ואני מכיר לא מעט אנשים כאלה, כי אתה שואל אותם, עם איזה בחורה אתה רוצה להתחתן? התשובה שלהם, בחורה? לא, כזו שעורסת את הפואנטה, בחורה?
יפה.
היא יפה, בדיוק, היא יפה. אז לא, כל השאר זה קשקושים, יפה.
הפתוחה.
אז לא, זה, יש אנשים שזה לא מטריד אותם. כאילו, נתחיל בזה. אתה מציל מצאה, איך היא נראית? יכולה להיות בחורה 10 וזה, היא לא נראית פצצה, מיליון דולר, אז... כאילו, ואני אמור להיות בתור השופט בתחרות היופי, כי... לא, זה לא סיפור מזה, זה סיפור שקורה בתור...
קורה.
קורה, יש אנשים כאלה. כמה מחבריי טובים ביותר. לא חבריי טובים ביותר, אבל אני מכיר שאני מכיר.
מחקרים אומרים שגם שלא מסיר שזה ככה, כאילו, הצהרות שלו לא בהכרח תעמוד ההתנהגות שלו, כאילו. ישבו ביניך אנשים, כאילו, שופטים,
שירורים,
מצהירים על הזה, ואז הראו להם תמונות של נשים, וביקשו להם לחבוט אליה, וכאילו, אתה רואה איך
השופטים... בספרי עיצוב, יש כאילו... יש סטייה כזאת.
אתה מבין שזה בדיוק האנשים שלא מגיעים לקושטה. שזה רוב האנשים, ולמסקנה כל האנשים. בסדר, אבל ברמה הפשוטה, הטענה שבן אדם שיש לו את הטוב של היום, הוא מתחבר לאיזשהו טוב, לאור אובייקטיבי, כמו שרבי נחמן בתורה א' מדבר, נכון, על, על, על החוכמה הזו שצריכים להתחבר אליה, לכן, על החיבור של החטא והאנון. אז באמת, הוא מסוגל להתגבר על ההטייה הזאת. ומכיוון שהוא מסוגל להתגבר על ההטייה הזאת, וכאן הבאתי דוגמה אחת, של אנשים שמחפשים כסף. ועוד אלף אחד דברים שהם בעצם הבלים. אז באמת הוא יכול להגיע למקום המתאים לו, ואז באמת גם יהיו לו ילדים שמתאימים לו. טוב, זו הנקודה הזאת, אני מקווה שאתה להסביר אותה כאמת נקודה מאוד מאוד עמוקה, ושוב, גם אם היא בלתי אפשרית, זה בכל אופן משהו שאולי אמור להכווין את החיים שלה. עכשיו, אני רוצה להסביר ככה בשתי מילים את הקטע הקבלי שנמצא פה, שאנחנו יודעים שלפי הקבלה, היסוד, הוא נמצא בתוך קו האמצע, והוא בעצם מאחד מה שמגיע מהחסד והגבורה, ויותר מאוחר הנצח והעוד. כמו שנושא את זה בסדר הנכון.
יש באמצע.
מה?
בדרך כלל תהיה ראש מבאזות הכי למטה, אבל
אוקיי. כן. בסדר, יש כמה שיטות, אבל בדרך כלל יפות עכשיו מעל נצח ועוד, יש גם, שים אותו גם למטה. בסדר, לא משנה, אבל זה לא משנה את הרעיון. הרעיון שהוא לוקח משהו שהוא מגיע מהמוח, ככה היינו שזה לא מגיע, מגיע מאוחד, אבל הוא עובר איזשהו פיצול, והוא מחזיר אותו חברה לאחדות, אבל לאחדות שמגיעה ממקום, ממקום אחר, ואחרי זה שוב, כשאני אומר פה זה מתפצל לשניים. זאת אומרת, מה שהמהר"ל בא לבטא בנקודה, זה גם, שוב, אולי מה שהוא אומר גם לפני זה, על הריבוי שזה שניים, ואם יש ארבעה ילדים אז זה כבר לא טוב, וששה ילדים ושתי נכנסים זה כבר לא טוב, אז ברור שהמהר"ל לא מתכוון פה למספר שניים כמספר...
למה
זה סטייסון? מה? כי זר האמת הוא בא מן המוח, וזה קודם. המהר"ל בדרך כלל לא מזכיר מושגים קבלים בשמה, אולי הוא חשב שזה דבר שלא ראוי לפרסם אותו.
גם המיקום וגם האמת זה בדרך כלל תפארת, כאילו, לא?
לא, זרע האמת זה תמיד יסוד. זרע בא מהאמת, אבל זרע זה תמיד יסוד. כן? השורות שבא בו מכוח שני צדדים ימין ושמאל, זאת אומרת, מה שהמהר"ל בעצם בא להגיד לנו כאן, שבעולם של הספירות, של הרוח, כל הדברים האלה, אז זה דפים, זה הדף, הוא מחוק מאיזשהו שלב. זה טיפה יותר טוב, ככה זה, זה טיפה יותר טוב, כשאני יכולה פה יצטרך לפשל באיזשהו שלב. בסדר? אז, כאילו, גם החוכמה, גם הזרע, שמגיע מהמוח, אנחנו אומרים, מה זה המוח? זה אמת, האמת היא אמת אחת. לא, יש ריבוי. זאת אומרת, בא להפוך אותו בן אדם, שהוא מחפש את האמת, לאיש טוטלי, מסוכן, שרואה רק את הדברים בצורה מאוד מאוד צרה, שלא מבין שיש מורכבות. לא, מהאחד הזה יוצא כמה. כאילו, אם רוצים שהאמת היא תהיה פורה, אז היא צריכה להתפצל לשניים. מה שאנחנו מכירים את השניות, בין חסד לגבורה, שהיא לא מבטאת רק שניות בשני הדברים, היא מבטאת בכלל את העובדה שיש לנו איזושהי מורכבות בעולם שאנחנו לא יכולים לתמצת אותה לדבר אחד. ולכן אותו אדם שאנחנו מתארים אותו, הוא אותו אדם שיש לו ילדים. יש לו אישה, זאת אומרת, הוא לא אדם מנותק. הוא אדם שבכוח הדבקות שלו באיזשהו משהו אובייקטיבי, משהו שהוא מחוץ למבט הצר שלנו, שהוא תמיד מבט גשמי ומבט אינטרסנטי וכו' וכו', הוא מסוגל גם להגיע למקום שיש בו מורכבות, שיש בו ריבוי, יש בו יצירה, יש בו ניסויים וכל הדברים האלה, אבל הכל יונק מהאמת. והיניקה מהאמת היא לא מחיר שוב לאיזשהו מוניזם כזה, לאיזשהו שעמום כזה. זה באמת בן אדם שהוא משחק כדורגל והוא עושה הכל, הוא בן אדם עם חיים שהם חיים שלמים. עכשיו, גם ביטוי בתוך העולם הגשמי הזה, אבל את הכל הוא עושה מתוך הטאו הזה ש...
שבוע שעבר נצבעת ותספוד עם הסופר, הפוך, דווקא זה שיש לו משפחה, ילדים וכו', זה כאילו, זה ביטוי אחד רק של אמת.
כן, נכון. טוב. דוד ביטוי חפר אשר, אתה לא אומר, כי אין לו להמשך אחר האמת, מצד צניעות, כמו שאמרו במציע, בלת להתמין לי, אבי לי צום ומרמנן, ומשנה במילה, בדבריהם, ואחד מהם בפוריה, במיטה. כי הצניעות בשבילו, ראו ששנה האמת, והצניעות והאמת זה כנגד זה, כי מצד האמת, אין ראוי כלל, אין ראוי לחנות כלל, אך הצניעות דוחה האמת עד שמותר לשנות מהצניעות. וחיפה אשר כעד הקאמר שהגיע הדבר שראו בו הצניעות, ובוודאי שמותר לשנות בשבילו. ומכל מקום היה זה גורם שמתו שתי בניו, כדבר שנתן לו בשבילו שכל דבריו היו באמת, לכך היה לו הכל כסדר, ולא היה יוצא דבר אחד מן הסדר כראוי. וכאשר היה משנה המחליט את האמת, אז ניתן ממנו, או נתן ממנו מה שבשבל ובשביל שהיו כל דברי נשך האמת, ומתו בניו. אמרו לו, צא מהטרן, כלומר, כי אתה לא יהיה מקומו האמת שכל עניינו היה כסדר האמת, ואין מקום מקוטו שיהיה האמת, אז אתה, שהמחליף האמת, אף כי היה עושה בשביל הצניעות, וכך צריך לעשות, מכל כל זאת הדבר הזה אינו אמת, נטלו בנם ממנו, נתנו לו מצד האמת, לכך אמרו לו, צא מהטרן. עכשיו, זאת אומרת, אז פה באמת דברי המהר"ל נראים מאוד מאוד סתומים. אז אם הוא עשה מעשה שהוא מוצדק, אז למה מגיע לו העונש שלו? מה אתם אומרים? כן, מה אתה אומר?
מחירים,
צריך לשלם, צריך. אוקיי, זה שני פירושים אחרים לגמרי. נאמרו פה שני פירושים שלנו חלוטים. פירוש אחד שאמר איתם, הוא אמר, זה מחיר. זאת אומרת, לפעמים צריכים לשלם את המחיר הזה ולצאת בין האמת. ותדע לך שזה לא האמת. אתה תגיד, אם עשית את זה, זה מוצדק, זה האמת. לא, זה לא האמת. כן? אבל מה שאחי אמר, הוא אמר משהו אחר, אני חושב, אם הבנתי נכון. אם הבנתי נכון, מה שהוא אמר, אם באמת הוא היה במקום השלם הזה של התאו, אז זה לא יכול לקרות. כאילו, הצרימה הזאת מעידה שכבר מלכתחילה היה פה משהו, אני מדבר אותך נכון, כבר מלכתחילה היה פה משהו לא לגמרי בסדר, לא לגמרי מכוון.
מה שחשבתי זה שפשוט הצניעות היא משחקת בעולם אחר. הצניעות היא מגיעה מהעולם של יותר העולם הזה. אבל בעולם של האמת,
נו, אז נבוא ולהגיד שנתעלם מהצניעות, כמו שוב, כמו הנודיזם שאומר.
לא נתעלם מהצניעות, היה צריך כי הוא היה צריך לומר לו את האמת.
זה נקרא להתעלם מהצניעות.
לא.
כן. אם הוא אומר, אשתי מתרחצת, זה נקרא להתעלם מהצניעות. לפי הגדרות שלהם, לא חשוב מהגדרות שלנו, שזה נראה לנו לא בסדר. אבל זה נקרא, בדוגמה שנפתח, שזה כמו דוגמה מאוד רגילה, זה נקרא להתעלם מהצניעות.
לא נכון, אני יכול להגיד לו, היא פה, היא לא יכולה לדבר כרגע, כאילו... הוא אמר לו שהיא לא נמצאת.
אני לא חושב שזה הנקודה, אני חושב שהוא רוצה, אתה יודע, כמו שבטלפון אומרים, הוא לא יכול, מה אתה לא יכול? אמרתי, פעם שמעתי את הדוגמה הזאת, הוא לא רוצה.
כן.
כאילו, אני יכול לדבר בטלפון מתוך, אני משאיר אותי, זאת אומרת, אני לא יכול לענות, אבא לא יכול לענות, אני יכול לענות, אני פיזית מסוגל לענות, נכון? ואם אני יושב, אני יכול לענות, אבל להעיר אותי ואני אענה, אני לא רוצים להעיר אותי, אני אמרתי לו, אל תעיר אותי, זה לא נשאר, אז גם זה שקר. אבל אין לך ברירה לשקר, אני לא חושב שפה כבר השקר הוא כבר שהוא שיקר ככה ולא ככה. אבל הוא לא יכול לתאר את המציאות כהווייתה. כן, לכן נראה ששני הפירושים האפשריים, שהוא עושה מראה איתם, שבאמת, זה לא ביקורת, פשוט להבין שיש מקרים שאתה יוצא מתוך המערכת הזאת, וצריך לתת את המחיר הזה. או לבוא ולומר, שבן אדם שנמצא בדרגת האמת בצורה ראויה, ההתנגשות הזאת מלכתחילה שבאמת לא ניתן לפרנס אותה, אז באמת אין איתה משהו לעשות.
מה, האפשרות השנייה זה לא מה שאמר הרב, אבל בטוח.
מה?
לא שזה לא מה שאמר הרב אומר.
אני דווקא מאוד חושב שזה מה שאמר הרב אומר.
פתאום, הוא מנגיד פה בין עצמיות האמת. הוא אומר שיש פה משהו, יש פה ערך חיובי שהוא סותר את האמת.
נו, אז מה עושים?
הוא לא אומר שזה מקרה שהוא, נו.
ברור שהוא לא אומר את זה, אבל לפי דעתי זה...
בגלל שזה מקרה, אז עצמיות זה דרך אמת. הוא אומר שיש שני דברים שהם באופן טבעי סותרים אחד השני.
בסדר, נו, אוקיי, טוב, חבל, לא נתנו בדבר הזה כרגע, לא שכנעת אותי, אבל זה לא הנקודה הכי חשובה, אפילו קרוב לדרגת אנחנו לא מגיעים, אז חבל. אנחנו נראה לומר, כמאמר הזה נאמר על משה רבנו עליו השלום. עכשיו, אני מביא את הדבר הזה גם בגלל שיש פה קריאה מאוד מעניינת שהמהר"ל קורא את חז"ל, וזה פותח לנו משה באופקים. וזה שאמר עליה הוא מרבנן ורטבות שמי ורטבים שמי, כי משה הוא נקרא טוב, שנאמר ותאר אותו כי טוב. קצת מנחות נאמר יבוא טוב זה משה. ממש המהר"ל משחק פה בין מקורות חז"ליים שונים בשביל לפענח את הרמזים האלה. משה רבנן גם כן על הדבר הזה טוב היום שווה פירושו ותאר אותו כי טוב שמתמלא כל הבית אורה. טוב, טיפה מדלג, ודבר הזה שתמלא הבית אורה מורה על מנגדו של משה אלונה, משה פורט בכתוב, כי קרן אור פניו וירו מגשת אליו. איך נקרא, תביאו משועתו של היום שהוא האור. ממש דברים שמתארים את משה רבינו שקרן אור פניו, לא, כזאת עוצמה של אמת שאנשים לא יכלו להתקרב עליו. בוודאי היה למשה אלונה מעלה הזאת שלא משנה בדיבורי. ואיך לך מה שאמר הוא מדרבט שקורא שמו על שם רבנן, שם רבנן שנקרא חכמים הוא יותר גדול מן הנבואה, כי חכם עדיף מנביא, הרי משה הוא משה רבינו, לא משה נביאינו. ואמר שהגיע לאתר לשמי קושטה, ובדי המדרגת משה רבנו שלום שהיה מגיע לאתר לשמי קושטה, שמדרגתו היא האמת הגמור, שלדו ניתנה תורת אמת. ואמר כי נשיב אילתא מנהון, וזה כמו שפרחנו למעלה, כי כשמדרגתו כך כל אשר אלו זה אמת, זאת אישה היא ציפורה שלקחה, הייתה ראויה לו מצד עצמה בתכלית. כמו שביד חיבוק בו את השם, אצל ויתן לו את ציפורה לאישה. שתבין מנשם ציפורה שהוא אוף פורח ואוויר ואינו הבעל חומר גשמי, שהוא היה אוף חמרי וגשמי, לא היה פורח באוויר, לכך לא הייתה חומרית. וחכמת נסיב מנהון אית את ה... אית את האמת, תורה היא אשתו של משה. ואמר, סליחה, שנולדו לו שני בנים, כמובן ששכחתי לעשות משהו, טוב, עבוד. כן, וכך אמר כנסים מנהון יצא כי נמצאת לאמת ציפורה אישו של משה, ומה שנולדו לו שני בנים, משה אלינו משה, שני בנים אליעזר וגרשום, וכאמר דאבי בדביתיו, חיפה וכו', הרי זה באנו למעלה, כי אף אגר שנמצאת ברגעת מלך משה, היה אמת ולא היה משנה, והסניות שהיה צריך לדעת להיות נמשך אחרה מצד הזה צריך היה לשנות הדבר הזה הוא יציאה אליו נראית האמת הגמור ואמר בשביל זה מתו שני בניו ודענו שלא היה להם מצוק במקום קושטה ושם היו נהדרים ודבר הזה עכשיו מיטה להם כי לא היה לבנם מדרגה עוד כלל אז שלא היה להם כלל מדרגת האמת יש לך להבין דבר הזה בחוכמה כי דבר הזה הוא הסיבה שלא היה לבני משה רבנו לשלום מדרגה גדולה או של לבני אהרון אנחנו יודעים שהנכד של משה או של הנין היה פסל מיכה צריך להבין דבר זה לא בחוכמה, כי דבר זה הסיבה של... ודבר זה כי מצא שהמצא במקום המדרגה העליונה שהוא האמת, ודבר זה אמרו למשה רבינו, עכשיו המדרגה הזאת מצאת הצניעות שהוא לאדם, אי שתהיה למשה לאותה מדרגה, ודבר זה מביא לו חיסרון יותר ויותר, משאילו לא היה כלל לזאת המדרגה. ודבר זה מבואר בדרך חמים גם בתורה, כי קודש שנטמעו בשריפה, וכולי שנטמעו אינן בשריפה. וזה כאשר הדבר הוא קודש נטמעו ומקולקל יותר ויותר, לפי שאין ראוי שיהיה בקודש דבר קלקול. הפך משה רבנו לשלום כאשר הגיע למעלה עליונה שהוא האמת ושם לו לבנים ואיפה תהיה לו מעלה הזאת ולכך נהיו נדחים בניו לגמרי למדרגה הזאת העליונה טוב, מה הוא אומר כאן? מה הוא חידש פה בזה שהוא השווה את זה למשה? מה אנחנו למדנו פה מהסיפור הזה?
הסכנות גם ב...
הפוך, מה
כן, כן. אני חושב שפה המערב רוצה להגיד, זה לא ביקורת, זה לא מעלה, פשוט טיפור מאוד טרגי. זאת אומרת שאנחנו, ויש דברים שהמערב פה לא כותב, כמדומני הוא רומז, נכון? אנחנו יודעים שגם משה הסתבך עם מרים, עם אהרון, כי אישה כושית לקח, יש עוד דברים שהמערב גם מסביר אותם במקומות אחרים, יש מדרש שאומר, גמרא שאומרת שחשדו במשה באשת איש, הסיפור הזה עם צניעות, אני חושב שהוא, שוב, זה לא איזושהי הקרטה של המערב, אני חושב שהוא מתקשר מאוד לדברים האלה. שבעצם משה רבנו הפך להיות בן אדם שהוא מאורן מעם. העם פוחד להתקרב אליו כי קרן אור פניו. זאת אומרת, האדם שהוא באמת דבק במקום האמת, מצד אחד אפשר לבוא ולומר שהוא פשוט מתנתק מהאלמה שלנו כי זה אלמה דשיקה. ולכן באיזשהו מקום אנחנו יודעים שהעם ספד היטב את אהרון, הוא לא ספד היטב את משה. אנחנו יודעים שמקום קבורתו של משה לא נודע. אנחנו יודעים שמשה לא נכנס לארץ ישראל, כל מה שמשתמע מהדבר הזה. ומצד שני משה הוריד את התורה. עכשיו אני חושב שהרבה פעמים, ואני מדבר פה טיפה ברמזים שחכמים יבינו אותם, שזה גם הרבה פעמים גורלם של אנשים באמת שהם אנשי אמת, אולי תלמידי חכמים מיוחדים שהם אנשי אמת. עכשיו, לפעמים, בוא נגיד דוגמה שלה, דוגמה ככה יותר סטרית, להגיד הרב קוק. תחשבו איזה מחיר שלנו הרב קוק, לא יודע שהוא לא כמה שתנבו אותו. נכון? יש לי סיפור ידוע שאמרו לו, תצנזר מאורות הסיפור הזה להתעמלות. הוא אמר, זה בגדר נביא שכווה שתנבו אותו. איזה מחיר הוא שלה, הוא יכל להיות ממש, החסידים היו מתכנסים בו, והמתנגדים היו מתכנסים בו, ממש היה הפך להיות, לא יודע מה, זאת אומרת, אם רב אהרון רוט הקים את תנות אהרון, אנחנו יכולים לחלטנו חסידות עם משגשגת. סידור עבודה עצות כל הדעות. מה?
הוא הקים, עדיין
האדמור גם. כן, זה נכון, אבל שוב, בעולם דורני מאוד מאוד גדול, הוא עד היום בעצם שרוף. זאת אומרת, האדם הזה שהוא באמת דבק באמת, הוא מתנגש עם העולם, הוא מתנגש עם המוסד הזה של חיי הנישואין, הוא מתנגש את זה עם היחס שלו, עם האחים שלו. זאת אומרת, זה מה שקורה בתוך הסיטואציה הזאת. והקודש כשהוא מתקלקל, מקולקל ביותר. האם למשה רבנו יש ממשיכים? האם הילדים שלו ממשיכים אותו? הילדים שלו לא ממשיכים שלו. הוא תופעה חד פעמי. מזכיר לי איזה וורט מאוד יפה של הקוצקר. כתוב, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אז אומר הקוצקר, עדיף לסבול מיליון מכאובים, אבל לא להיות טמבל. זאת אומרת, לאמת יש מחיר. לחיים האלה שמשה הוא מסמן אותם, ליכולת להוריד תורה חדשה לעולם, אמת חדשה לעולם, המחיר הוא מחיר כבד. וזה לא שמשה רבינו הוא פישל, אז עכשיו העונש הוא כבר עונש גדול, אלא הפישול הוא כאילו מונח בתוך הדבר עצמו, במתח הזה בין האנושיות שהוא בין הגופניות שאנחנו ראינו אותה לבין הדבר הזה. ולכן אני חושב שהמהר"ל עושה הרבה מאוד סיבובים, אבל בסופו של דבר הוא חוזר לאמירה הזאת של חז"ל. הוא חוזר לאמירה הזאת שהאמת זה לא דבר כל כך פשוט. אבל מצד שני, המהר"ל לא רוצה לומר, אוקיי, אם זה ככה, אז בוא נוותר על האמת. המהר"ל לא רוצה לומר את הדבר הזה, הוא פשוט אומר, תבין את הסיפור, זה הסיפור, הסיפור הוא סיפור טרגי. ואנחנו יודעים, מנהיגים גדולים, חכמים גדולים, יוצרים גדולים, בדרך כלל בתחום חיי המשפחה ההישגים שלהם היו די עלובים. תראו מה קרה לילדים שלהם, תראו שהילדים שלהם הלכו קילומטרים מהדרך שלהם. שוב, כולם מכירים את הסיפור על הילדים של הרצל וכו' וכו', ושוב, גם פה החרדים יש להם על מה להתכנס, אבל זה לא רק את הדרך, אנחנו יודעים את זה על הרבה מאוד אנשים, ושוב, לפעמים גם את האנשים שהיו חכמים גדולים, שמקרים הפוכים, אבל בכל אופן, זו תופעה שהיא תופעה נפוצה, אנשים שאומרים, אוקיי, היה רב ענקי, איפה הממשיכים שלו, איפה הדרך שלו? עכשיו, ואולי המהר"ל אפילו אומר את זה לעצמו, כי אנחנו יודעים שבמשך הרבה מאוד דור, בתקופתו, הוא היה די בן אדם שלא, כמובן, הוא קיבל את הרבנות שלו בגיל 90 או משהו כזה, בגיל מאוד מאוד מופלג, הוא עד אז הסתובב ממקום למקום, או שהוא היה לו עוד כסף, אז הוא הסתדר, אבל הוא לא קיבל, הוא לא קיבל איזשהו מינוי רשמי. כי זה המחיר של האמת, המחיר של הבן אדם שהולך עם, שהולך עם האמת, באיזשהו מקום, זה מנתק אותו, מנתק אותו מן העולם. אז לכן, מי שאמת, שיבין בצורה יותר טובה את האנשים שמחליטים לא להיות אנשי אמת, ומי שאמת, שידע שהוא הולך לשלם פה איזשהו מחיר, ופה אני מתחבר איתם על מה שאתה אמרת. יש מחיר בתוך הסיפור הזה. כי באמת יש משהו בתוך העולם שלנו שהוא מתנגד בצורה מאוד חמורה לדברים האלה. אנחנו בכל אופן רוצים להיות שם אז שנדע שיש פה כרטיס.
כן, מה שאמרה
לו,
אמרתי
שכאילו... נתראו את הפדח הזה, כן.
שבא הוא נפל כאילו על הוויתור על האמת, כאילו זה מה ש... זה לא
שהוא הולך
עם האמת ולכן,
אבל שוב, האם הוויתור שלו הוא ויתור לא מופדק? האם הוויתור הזה הוא חטא, הוא טעות? התשובה היא לא. הוויתור הזה הוא ויתור שלפחות לפי ההלכה הוא מחויב במציאות. מה? זאת אומרת, זה לא שאני יכול לומר, משה חטא, שוב, אותו בן אדם, חטא בזה ששוב, הוא לא שיקר, בזה שהוא לא אמר, כן, אשתי מתרחצת. לפי ההלכה הוא היה חייב לעשות מה שהוא עושה. אז אפשר לומר אולי שחז"ל, כאילו, זה ויכוח בתוך החכמים לגבי ההלכה הזאת. אולי, לכל זאת, אני לא יודע. אבל המהר"ל, אנחנו רואים, מקבל את ההלכה הזאת כהלכה נתונה, הוא לא מבקר אותה כהוא זה. והוא אומר, אין מה לעשות, בעולם האנושי שבו אנחנו חיים, אנחנו לא נוכל לחיות את הסדר המושלם הזה שתיארנו. כאילו, שוב, תיארנו פה, שוב, את הטאו הזה, מישהו פה אמר סרט הוליוודי, נכון? כאילו...
כן, מה שזה אמר זה שהוא לא נפל כאיש אמת.
ברור, הוא לא נפל כאיש אמת, אבל הוא נפל במתח שיש, בחוסר היכולת של האדם לממש את האמת בצורה מלאה בתוך העולם הזה. לא חשוב אם זה אמת, לצורך העניין, אמת יצירתית, אמת תורנית, אמת פילוסופית, זה ככה. אתה צריך בסופו של דבר לבחור בין הדברים האלה. כאילו, למה קפקא סיפר את הסיפור הזה על פלובר, עם המשפחה הגדולה? כי הוא הרי לא התחתן. הוא היה מעורב שלוש פעמים והוא לא התחתן. היו כבר הרבה כאלה, אבל... כאילו... זה מבטא איזשהו משהו. טוב, אוקיי, אחרי שגיברנו פה על עמוד שלם של מהר"ל, לא יודעת כמה לכם כוח לגבר על עוד עמוד, אז בואו נדלה פה כמה פנינים ואת השאר אתם כמו שאומרים שתראו בבית. עכשיו, פה המהר"ל מסביר, אולי באמת תראו פה נימה שהיא נימה קצת שונה, מאמר אחר של חדש אנחנו ראינו אותו בפעם שעברה. כן. טוב, אז המהר"ל מתחיל מישהו, ממשהו שנראה נורא נורא מופשט, יש בעולם ג' עולמות, ועדה תחתון, עליון, אדם מחבר ביניהם, לא רוצה להתעמק בנקודה הזאת. אני אקרא זה בקצת, כאשר בא לברוא את האדם, היה אומר החסד, שמצד עולם העליון, שמשפיעים, מה שראוי שיברא האדם, שבבחינה שיש לו עולם העליון, הוא החסד, שתמצא באדם החסד בטבע, שאין אדם מעמיד מידתו על המשפט, ומתחסד עם הבריאות, עושה חסדים. חברנו למעלה, כדת החסד, היא מידת האדם. אבל האמת אמרה להיברא, כי המידה שיש בעולם העליון, לנו שהם שכליים, יודעים, מושגים האמת לא ישקרו, חנות לא נמצאת באדם. כי האדם מלא שקרים, ואי אפשר שלא יהיה באדם משנה ומשקר, וכתוב אומר, כל האדם כוזב. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה. כשנאמר השליך אמת ארצה, זה לומר שנתן התורה לארץ, שהוא פירוש מאוד יפה ומעניין של המהר"ל. ממש התפעלתי לראות איך המהר"ל פה מסביר בצורה נפלאה, בדילוקים מאוד מאוד עדינים את המאמר חז"ל הזה. זה לומר שנתן התורה לארץ, כי התורה בפרט הוא תורת אמת, יותר מן הכל. לכן נקרא תורת אמת. ונראה על ידי התורה שהוא השכל האמיתי יותר מכל חוכמה של אדם באמת, אף כל האדם כוזב. מכל מקום יש בעולם צד בחינה של אמת שהוא גדול מאוד שיהיה התורה, עכשיו המלאכים לא נמצא. ואז, ועוד מה שאדם מוכן אל האמת, זה התורה, רשש האמת בארץ, נכון מצד התורה שהיא האמת יש לאדם הבריאה. אז אמרו המלאכים, למה אתה מבזה תכסיס שלך, פירוש חפץ שלך, כי התורה שהיא מעליונים, אתה מבזה אותו להשליך אותה לארץ, שתהיה בארץ בתחתונים. וכמו שאמרו המלאכים לקדוש ברוך, ושם עלה משה, לקבלת התורה, נע אותך לשמיים. לכך אמרו, למה אתה מבזה תכסיס שלך, אתה לא מרחפץ שלך, מה הקדוש ברוך הוא תעלה אמת מן הארץ, כי אין התורה בארץ, רק שאדם שיש בו בתורה, נחשב בשמיים את התורה שהיא מעליונים. כך אמרו בכל מקום, מן מלאכי רבנן. שהתורה שיש עמהם, אשר התורה היא מן השמיים, נשארו בחבלן מלאכים. ומעתה לא היה שלום גם כן מקטרג על האדם, כי מה שאמר שלום שלא ייברא, זה שהאדם מלא קטטות, דבר זה כאשר אין בהם התורה. והתורה, כל דרכי הדרכי הנועה וכל נתיבותיה שלום, אתם בטח יודעים שדתיים לא רבים, אין לו איך הבחירות במפדל, גם אמרו תמיד חכמים מרבים שלום בעולם, ויצחק כאשר התורה ניתנה לעולם, שוב אין קטרוג מן השלום, כך נכון לפרש. סנב המערב עושה פה באמת מלאכה פרשנית מדהימה בזה שהוא מחבר בין הוויכוח הזה במלאכים לגבי הוויכוח של התורה. ולכן תשלך אמת על לארץ, זה לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא אמר טוב, האמת נגד, זרוק אותה לרצפה בשביל לא תפריע לנו למלאכה שלנו. אלא יצירת מתן תורה זה השלכת האמת ארצה. האמת עוברת מהעולם המופשט והטהור של המלאכים והפילוסופים, עוברת אל העולם של בני האדם, אל העולם של אל העולם הארצי, כל הדברים האלה של שהתורה עוסקת בהם, של השור והחמור וכו' וכו'. ולכן תעלה האמת מן הארץ, כי אין התורה בארץ, אלא התורה, האדם שיש בו ממדים מסוימים עליונים וממדים מסוימים תחתונים, ממדים מסוימים מאוד אנושיים, מאוד חומריים, וממדים אחרים מאוד רוחניים, מאוד מלאכיים, התורה הופכת את האדם בעצם למלאך. במובן השלם של המושג, ולכן גם בעולם הזה יהיה שלום. אם המהר"ל לא ידע שתלמידי חכמים רבים, כל כולו היה אפוף במחלוקות ומריבות שהיו עליו וגם על אנשים אחרים, יש לזה הרבה מאוד הדים בספרי המהר"ל, אבל שוב, המהר"ל מדבר פה על הדברים מכיוון האידיאלי שלהם, מכיוון השלם שלהם.
הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שלח את האמת לארץ, אבל הוא אומר, האמת היא לא נמצאת בארץ, התורה לא נמצאת בארץ, נמצאת באדם.
היא צומחת עם הארץ, זה מה שהוא אומר, האמת מארץ תצמח. זאת לא השלכה שאומרת, אוקיי, עכשיו תהיה האמת בארץ, כי זה לא יעבוד. התנועה היא תנועה של העלאה, זאת אומרת, אני לוקח את האמת הזאת, אני מביא אותה למקום שזה לא המקום שלה, האמת, התורה בהתחלה הייתה אצל המלאכים, אלא כמו שהמידע של שם אומר, וכי קנאה יש ביניכם? זאת אומרת, אין מה לומר לכם לא תרצח, אתם הרי לא רוצחים. אבל התורה כתובה לא תרצח, אבל אין הכוונה שאנחנו נוריד אותה למקום שבו יש רציחות, אלא למקום שבו האדם הרוצח יתמודד עם הדבר הזה ולא ירצח.
לא הבנתי.
בואו נשתמש במונחים של הרב קוק, של השלמות ושל ההשתלמות. התורה והאמת הופכות להיות משלמות להשתלמות, לא למשהו שכרגע הוא מושלם, אלא משהו שכרגע הוא נע לכיוון השלמות.
וזה להשליחות
על הארץ. כן.
אבל מה...
שוב, אבל מה הרב אומר, שוב, לגבי ההשתלמות? ההשתלמות זה לא משהו שהוא עוד משהו, הוא יותר גדול מהשלם. כי זה משהו שגם היה למטה וגם מכיל את הממדים של למטה, ובכל זאת מצליח להביא אותם למקומות הגבוהים ביותר.
שזה האדם
או
שזה התורה?
שזה האדם וזה התורה, כן. התורה שהיא הייתה למעלה, הייתה אצל המלאכים, היא ירדה למטה. פירושה שהיא קיבלה אופי אחר. אבל היא לא נועדה להישאר בתוך האופי הזה. אדם אמור בעצם לבוא ולהרחין אותה מחדש. ואני חושב שהרבה פעמים זאת שאלה אם אנחנו עושים את זה. האם אנחנו מצליחים לקחת את התורה ולגרום לה להכין את החיים שלנו, או את כל השקרים ואת המריבות שלנו, אנחנו מכניסים לתוך התורה ואנחנו מורידים אותה יותר. טוב. שוב. בוא תראו לך מר"ל קורא בכובד ראש את חז"ל. אבל כאשר דמי עניין הכתוב שאמרת אשליך אמת ארצה, שאותו פסוק נאמר על אלוהות ישראל, וכן אמת מארץ תצמח, מה עניינו לכאן? שוב, הפסוק, אמרנו, פסוק אשליך אמת ארצה, פסוק מירמיהו, למה אנחנו רואים כזה פסוק? שוב, הפסוקים לא מובאים באופן מקרי, איזושהי דרשנות חסידית כזאת שהכל הולך. יש פה איזשהו היגיון. אבל הפירוש שהוא בואו בעניין זה, כי בואו לך חכמים בדבר הזה יורים גדולים מאוד. כי האדם יש בו שתי בחינות שאין ראוי שאין עברה. האחד אין על האדם שלמות השכלי, שני שגם שלמות השכלי אין גם בשלימות. וזה שאמר, כי חסד אמר שיברש ולא מלא חסדים, כבר בארץ ולמעלה, כי החסד מנת האדם, שהחסד הוא מה שאין הדין מחייב. ואין האדם שמאחר ואינם בדין. לכן משפט לאלוהים אבל לא לאדם. זאת אומרת, החסד זה לא רק מעלה לבן אדם, זה גם חיסרון של הבן אדם. האדם עושה חסדים, כי הוא באמת עושה דברים שהם לא צריכים, לא מכוונים, לא מדויקים. כאילו, אני נותן צדקה לאיזשהו מישהו, כמו השאלה הידועה, למה הוא לא הולך לעבוד? אבל עכשיו הלכו והקימו את פעמונים ודומה, שהאנשים במקום שסתם יסתובבו וזה, יחזרו חזרה לתל. אבל אנחנו מחמיצים פה משהו מאוד עמוק במובן הזה של החסד, שאומר, יאללה, ראיתי פה איזשהו מישהו, נתן לנו 100 שקל. אה, הוא קנה בזה סיגריות? טוב, לא. קנה בזה סמים? שיהיה בריא. זאת אומרת, הנתינה של הבן אדם, האדם באמת הוא גומל חסדים, כי באמת הוא לא חי בדין. השיפוט שלו, הוא מכניס פה את האינטרסים, את הנגיעות, את הרחמים. מה הרחמים נוגעים לפה? שוב, בא איזשהו בן אדם, מביאים את האופי של אדם נפלא. מה זה רלוונטי? שישב פי 10 בכלא עם אדם נפלא. אבל זה מהות האדם. האדם לא מסוגל לצלחת דברים שהוא באמת, בצורה אובייקטיבית, בצורה מדויקת. כן. טוב, ולכן האמת אמרה שלא יבש גולם על השקרים, ושלום, עשינו שם דברים מאוד עמוקים שמכניסים אותנו לדברים שהמהר"ל מכיר במקום אחר. ושלום היה אומר, לא יברא, כי האדם מצד גופו אינו בשלמות הגמור. וכך אמר השלום, שהוא מלא קטטות. כבר בעל מוזה, לכך השלום ושלם הוא לשון אחד. כי השלום תלוי בשלמות, שעכשיו דבר השלם אין כאן מחלוקת. אבל כאשר אדם חסר, הוא לכך הוא רוצה לבלוע את רעהו, שכך אמרו, למלא מורה של המלכות, איש את רעהו חיים בלעו.
בלעו,
כן. כל זה מפני שהאדם הוא חסר, אם היה בשלמות, ולא היה חסר, לא היה מחלוקת, רק הכל בשלום. עכשיו, אז המהר"ל באמת אומר דבר נפלא בזה שהוא מחבר פה את הנושא הזה של האמת עם הנושא הזה, עם הנושא הזה של השלום. מאיפה מגיעה המחלוקת? מאיפה מגיעה הקטטה? הקטטה מגיעה ממקום של חיסרון. לא רק שהבן אדם הוא לא שכלי, הוא לא אמיתי. הבן אדם, גם כבן אדם, גם סתם כיצור אנושי, יש פה תמיד איזשהו חיסרון. והחיסרון הזה מוליץ לו את הקנאה, את התאווה ואת הכבוד. עכשיו דברים שמוצאים אותו מן העולם, והמחנה המשותף שלהם, שכולם באים למלא את התחושה הזאת של החיסרון שיש. ולכן תמיד הזולת נראה כמישהו שמאיים עליי. Okay? או בגלל שיש לו משהו שאין לי, או שיש לו איזושהי מעלה שאין לי, או שהוא פשוט מבזבז את הכבוד, כאילו אנשים נותנים לו כבוד ולא לי. אבל למה אדם רודף אחרי הכבוד? כי הוא מרגיש שהוא אפס. צריך לנפח את הבלון הזה, גדול. לכן העולם שלנו הוא עולם שיש את רעהו חיים בלעו. יש לנו חסרונות עצומים, דרך אגב, אנחנו עושים דברים מאוד מאוד דומים, ביחס למלכות ושלום, אבל מי שרוצה יכול להסתכל, דברים מאוד דומים. טוב, אז כבר אתם מבינים שהדרך השלחת האמת ארצה, אז יבוא לדבר הזה פתאום. ופה המהר"ל לא נלאה, אנחנו כבר נלאנו לגמרי מהסיפור הזה, אבל המהר"ל לא נלאה, ושוב, נדבר בדברים דיוקים אדירים בהשוואות של מדרשים על הדבר הזה של אמת מארץ תצמח. ומביא את הסיפור הזה די ידוע, שהשוק הוא ציווה להוציא מהארץ עץ פרי, ויוצא רק עץ עושה פרי, שטעם העץ לא כטעם הפרי, שתדע ותבין מזה כי השינוי והשקר הוא בארץ.
בארץ עצמה.
כן. הדבר הזה בארנו במקום אחר, כי הארדם ושולים בכל נבראים, שהיא לבד, השם מתחתונים שמתתותי ושמיים שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם. זה לא הארץ, כדור הארץ, הסימבול הזה שנקרא ארץ. ובכל כך נמצא בה השינוי גם כן. זאת אומרת, אז האמת מושלכה לארץ, כי מה שיוצר את השינוי זה שוב, האלמנט הזה שיש לנו בתוך האדם, שוב, יש פה באמת דימויים מדהימים, שאנחנו רוצים לעשות איזשהו משהו, אנחנו רוצים לעשות איזשהו משהו טוב, אבל הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רוצים לעשות משהו נורא נורא טוב, זה לנו משהו רע. כי טעם היה לא כטעם הפרי. תחשבו כמה נערות של דם נשפכו על ידי אנשים שבאמת היו להם כוונות טובות. הם באמת רצו ליצור עולם שהוא עולם יותר טוב. זה הארץ. זאת אומרת, אנחנו, אתה לא יכול לבוא סתם לבן אדם בטענות. זאת אומרת, במובן הזה, באמת יש משהו מרושע. כי האמת מציבה אותי במערומים שלי, האמת מציבה אותי במקום שאני תמיד חסר, אני תמיד לא מסוגל את הדברים בצורה טובה.
כלפיה.
כלפיה השלמות, כן. זאת אומרת, הרבה פעמים מגיע איזשהו מורה לכיתה ונותן להם משימות שתלמידים לא מצליחים לעמוד בהם, ואז אומרים, אוקיי, אוקיי, שכנעת אותנו, אנחנו גם את טמבלים. אבל טמבלים לא רוצים ללמוד. אמת מארץ תצמח, זאת אומרת, אתה חייב להוריד את האמת מחדש לארץ, אתה חייב להפגיש את האמת עם המקום הזה של החיסרון. וזה גם אומר איזשהו אמירה כלשהי לגבי התורה שלנו. כאילו, התורה צריכה לעבור במקום של הארץ. התורה צריכה לדבר אל הכיסופים של הבן אדם, אל החיסרונות של הבן אדם. אני חושב שבגלל זה כל כך הרבה אנשים הם נמשכים לבקרוב שלנו, רבי נחמן, שאתה רוצה לגמור לדבר למהר"ל, לעבור לליקוטי מוהר"ן באיזשהו אופן, בתורתו של רבי נחמן, לפי שתזכרו. כי באמת רבי נחמן מספר לנו בספר, יש לנו סיפור, יש לנו את הביוגרפיה שלו, ויש שם סיפורים לא כולם כאלה טובים. האדם נחשף אלינו בשלמותו, בשלמותו הכוונה בחסרונו. כולם הסיפור הזה שכולם ברחו ממנו, אתם מכירים את הסיפור הזה, ואומרים איך חטאת כאלה חטאים ועוד כאלה וכאלה.
שנייה, אבל הוא לא אומר שהאמת משלימה, כאילו? אתה אומר שהאמת...
שוב, הקדוש ברוך הוא משליך את האמת לארץ. היא אומרת, אתה חייב, האמת הזאת צריכה לצמוח במקום של ארץ, במקום של חיסרון. והארץ נתן לבני אדם, הארץ מבטאת את האנושיות שלו במובן העמוק ביותר.
הוא משליך את האמת לארץ כדי שהאדם יוכל להיברא.
נכון.
מה זה אומר?
נכון, כאילו זה אומר שמול האמת הזה האדם לא יכול להיות.
מול האמת הגבוהה.
כן, בדיוק. אתה חייב ליצור אמת שהיא השתלמות, אתה חייב ליצור אמת...
אמת שהיא לא אמת.
בדיוק, שהיא לא אמת. אתה חייב ליצור אמת שהיא מכירה, מכיר איזשהו אמת ותורה, וכל שבו, לקחים מקבילים, הם לברוא את האדם, היא מתת את התורה. שוב, קריאה מדהימה של המערב, בזה שהוא מחבר את שני המדרשים האלה. זאת אומרת, התורה היא תורה שחייבת לדבר אל בן אדם שיש לו חסרונות ולהתייחס לעובדה הזאת. כאילו לא נעשי לו איזשהו אופק שהוא בחיים להגיע.
זה גם אומר שהאמת היא לא אמת.
נכון.
היא אמת ארצית, כאילו.
נכון, עכשיו, פה המהר"ל משלים את התמונה, בזה שהוא מביא עוד מדרש, למה התכללה הארץ? רבי יהודה, בשלום, רבי מלכת ביהוד, רבי יהודה, רבי מלכת, רבי יהודה בשלום אומר, שעברה הציבור, שכך אמר, שארץ דשא, מהפרי נאכל, העצת נאכל, והיא לא עסק. ציר ארץ דשא, הדשא נאכל והעצה לא נאכל. ובפניכס אמר, אף הוסיף על הציווי, שמחה לעשות את עצמנו בעולם. את עושה פרי, אפילו אילונס רק סוג פירות. ממש מחלוקת מהקצה אל הקצה. מהר"ל, לא נקרא את זה, שיש שתי פרות בארץ. זאת אחת באמת התחתיות של הארץ, החלקיות, החסרונות, השקר וכל הדברים האלה. הוא אומר, אמנם יש בארץ בחינה אחרת שהארץ היא יותר נמשכת אחרי גזירות ולא נתד אחר, כי הארץ שהיא באמצע הכל ונקודה אמצעית אינה לצאת מן היושר, ובזה היא מתייחסת אל האמת, שהאמת היא לא יוצא מראש הכלל, מותרי כותיות אמת, האלף הראשונה, באלף הבטא, בתו אחרונה, באלף הבטא והמם באמצע. האמת שהיא באמצע היא עיקר האמת והיושר שמתייחס אליו האמצע, והכל מצורף ומחובר אל המם, והכל מצורף אל האמצעי שהוא עיקר האמת, ומצד זה הכל אמת. ואף, יש דבר שעצמו נראה שהוא יוצא מן האמת, וכל מקום כיוון שהוא נסמך אל האמצע, שהוא אמת, הכל בגדר אמת. זאת אומרת, פה המהר"ל ממש מדבר על דברי חסידות, ככה אני לפחות מבין את מה שהוא אומר. או חסידות אחרי זה ראה את הדברים האלה בתוך המהר"ל. כן. זאת אומרת, אוקיי, אז דיברנו פה באריכות, בהרחבה, על החיסרון שיש באדם, על הארצות שיש בבן אדם, וכל הדברים האלה, אבל יש משהו גם בארץ, למה נקראת שמה ארץ, שרצתה לעשות את זה, שעשתה את רצון הבורא.
זה דווקא מה שאומר על הארץ פה, זה מזכיר מה שאומר על החסדים של האדם.
לא, אני לא חושב שזה אותו דבר בדיוק.
כאילו הוא שמחה והפריזה.
אתה אומר, פירוש מאוד יפה, אבל פירוש מהר"ל יפה, אבל המהר"ל לא אומר אותו. כאילו, אני חושב שמה שהמהר"ל מתכוון, יש בארץ את ה... שוב, זהו, לוקח פה את הגאור, את הקוסמולוגיה של ימי הביניים, שכדור הארץ הוא נמצא במרכז של הכל, ואנחנו יודעים ש... זה לא שזה לא ככה, אבל מאחורי זה מתחבא דבר דבר אחר. אבל זה פשוט אמירה שוב של הקוצר שאומר, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, ואני אתן לכם פתח כפיתחו של אולם. אבל הפתח חייב להיות מפולש. החוף של המחט הוא חוף קטן, אבל הוא מהקצה לקצה. אם זה מגיע לאמצע, זה לא שווה שום דבר. זאת אומרת, כל אדם חייב לחפש בתוכו איזה נקודת, נקודה היהודית, נקודה הפנימית, הנקודה של מגן אברהם בשפה של השפתם, את הנקודה שבה יש את האמת. ואם הוא נאמן לנקודה הזאת, אז כל הדברים שמסורים שהם דברים של שקל, הם מצורפים לזה והם יעלו באיזשהו דרך. אומר השפת אמת, מה זה הנקודה הזאת? חסד לאברהם ונדיבות, זה הנקודה היהודית, אני לא יודע אם זה נדיבות, אז פה אני מתחבר שאתה אמרת. כאילו שזה החסד שדיברנו עליו מקודם. אבל כדומה שהמהר"ל מדבר פה על נקודה, שהיא נקודה אחרת, על הנקודה האמצעית שאינה יוצאת מן היושך. יש בבן אדם בכל אופן, למרות שהוא לא מזהה את האמת, למרות שבן פעמים הוא חוטא לאמת, אולי אין לנו ברירה לחתור לאמת, אבל יש בבן אדם נקודה שאולי היא לא האמת, אלא היא אמונה, נקודה של נאמנות. יש לאדם איזשהו קו מסוים, איזו דרך מסוימת, אולי היא בכלל לא נכונה, שהוא דבק
בקו. זאת אמן.
מה? זאת אמן, כן. זאת אומרת, תהיה נאמן לדרכך. זה כאילו היסוד של הארץ, והארץ לעולם עומדת. זאת אומרת, אולי אני יכול לחבר את זה ככה בתנועה נפשית עמוקה שאני כרגע לא... גם עליתי עליה, על הנקודה הזאת של החסד. אבל הנקודה שפה זה הנקודה של היציבות, של נאמנות, לפעמים אומרת, הנקודה של הברית. שהארץ הזאת תמיד מוציאה את הצמחים, את הפרחים, שים בתוך הזרע, קבל עץ. שים בתוך השתיל, אתה יודע, בני אדם לא אמינים תמיד באותו אופן. ורק לו מחזיר אותנו אל הנאמנות של הארץ, מחזיר אותנו למקום הזה שאנחנו יודעים הפעמים שהברית נקרחה בארץ. אז אנחנו, אם נהיה במקום הזה, שוב, במקום שלנו נקודה פנימית, זה בנאמנות הנקודה הפנימית הזאת, אז באמת אנחנו, האמת תצמח מן הארץ, כאילו שזה סוג של אמת שהוא שונה מהאמת של השמיים, אבל גם זה אמת. שוב, לא רק האמת התהליכית שדיברנו עליו קודם, אלא גם האמת הזאת שבאמת בכל אחד מאיתנו מתחבט איזושהי נקודת אמת. עכשיו, מסביב אולי הכל שקר. עכשיו, אני חושב שזה באמת גם מוסר מאוד גדול לחיים שלנו. הרבה פעמים בן אדם, הוא לא יכול להיות 100% אמת. כי הוא לא יכול לחיות בסביבה שהיא 100% תורה. הוא לא יכול, שוב, אדם שהולך לעבוד בבנק, הוא יעבור מיליון עבירות. הכל עם היתרים, שיותר מכירה וכל כך יותר... זה קשקוש. הוא נמצא בתוך מערכת שכל כולה כוזבת. אז כמה קל לבוא ולהגיד, אוקיי, יאללה, בוא נתפטר מהכל. עכשיו, יאללה זילבר, עלו פעם ערכים, מכרתי את כולם. אז זהו שלו. גם כשאתה נמצא במעטפת שהיא כל כולה שקר, קח נקודה אחת שאתה יודע עליה מי שומר.
זה לא, הוא אומר, תיקח את הנקודה הזאת ואז הכל יתחבר אל האמת. כאילו, הכל יהיה אמת.
נכון.
זאת אומרת שגם עובד בנק יכול לעבוד מסגרת אמיתית, אם הוא רואה את זה.
נכון, נכון. שוב, זה בתוך תנאי שבאמת, הנקודת האמת הזאת היא נקודה שמאוד מאוד חיה. עכשיו, זה באמת דבר מאוד חשוב, שיש לך נקודה אחת בחיים שאתה 100% איתה, שיש לך איתה ברית, שאתה שומר עליה מכל מקום. בשוליים דברים טיפה מחופפים אולי. לפעמים אין ברירה. כשבן אדם יש לו ילדים קטנים, הוא לא יכול להתפלל שלא תפילות כסדרה. אני לא יודע, אתם כאנשי שיח, זה מטריד אתכם לנושא הזה, אבל יש אנשים שזה מטריד אותם. יש פה שחרית בבוקר?
מה יש?
יש פה שחרית בבוקר?
יש פה שטיבל.
יש פה ילדים
אבל.
יש אנשים עסוקים.
גם, כן, אוקיי. אבל לפעמים בן אדם באמת, מה יכול לעשות? הוא לא יכול להתפלל בזמן. כל מיני סיבות. הרבה דברים כאילו מתפשיבים, אבל כך נקודה אחת שהיא לא נתונה למסע ומתן, היא לא, היא לא, יש לי טוויפל באנגלית, כאילו, זה לא נתון למגעים, זה ככה, זה נתון. הרב ראיתי שאתה אנשים, ומדבר על הנקודה הזאת של הרבה אנשים, שמור על הברית, במובן של האמיני, בזה, כך סמין, תעשה הכל, לא אמרתי שום דבר, אבל זה לשמור, בזה עד תקלקל. שוב, למה את הנקודה הזאת, אז אחרי אנחנו רואים שהוא מסתובב, הוא מתבחבש, אחרי זה הוא חוזר חברה לעולם שכולו אמת. אבל אם אדם, יש לו כמה דברים כאלה, וכל אחד זה למה צריך לשווה לרביע, טוב, אז תמו מזה את הדיון שלנו לאמת, אני מקווה שאנחנו נהיה אנשים יותר אמיתיים, ובפעם הבאה אנחנו נדבר שהוא יותר, איך המערד קורא את חזון של יותר מתודי, שהוא אחד או שניים ו...